אנחנו בקהלת בפרק ב' בפסוק, פסוק ה'. הפסוק הזה הוא פסוק, איך אומרים, הוא קצר, ויש לנו כמה, אנחנו עכשיו בסריה כזאת ששלמה מתאר את הדברים שהוא עשה ועשה ועשה ועשה, ובסוף הוא מסיים שזה עדיין לא השלמות, אבל אנחנו מבינים שעצם זה שהוא בחר להגיד לנו עשיתי את זה, עשיתי את זה, עשיתי את זה, זה כבר רמה מסוימת של שלמות, כי במה אתה משתבח? אתה משתבח שעשית דבר מסוים שהוא חשוב וגדול ומיוחד. אנחנו משתדלים לעשות בשיעור לראות מהי בחינת השלמות שעליה מדבר שלמה כעת. נכון שזה לא השלמות הכי גבוהה, אבל זה שלמות מסוימת. אנחנו רוצים להבין מהי השלמות הזאת וללמוד ממנה, להפיק ממנה לקחים. גם אלינו, כיוון שהדברים נכתבו בסופו של דבר בתנך, אז אין שום ספק שאנחנו נוכל להפיק מזה מסר חינוכי לנו ולמידות שלנו, להנהגה שלנו. אז הפסוק שלנו היום, כמו שאמרתי, פרק ב', קהלת, פסוק ה'. שלמה מספר, מתאר. עשיתי לי גנות ופרדסים, ונטעתי בהם עץ כל פרי. ומה גינה? זה מין מקום כזה זאת אומרת הכשרת קרקע לזריעה של ירקות, עשבים וכדומה. פרדסים זה קשור עם עצים דווקא. אז יכול להיות עצי פרי מסוג זה. אז הוא מסיים ונטעתי בהם עץ כל פרי. זאת אומרת כל הסוגים של הפירות היו בגינות והפרדסים הללו. זה הפשט של הפסוק. המפרשים בעקבות המדרש, מה אתה כאילו משתבח, שלמה? מה עשיתי לי גנות? ראית מלך שלא עושה גינה? עשיתי פרדסים? לא ראית, ראית מלך שלא? שבוע שעבר התעכבנו על זה שהוא עשה את זה בכוחות עצמו. השבוע הזה עשיתי לי גנות ופרדסים ונטעתי בהם עץ כל פרי. נכון, כל מה שדיברנו שבוע שעבר שייך גם פה, כי הוא אומר את זה בלשון נוכח, אני עשיתי את זה. אז מלך שעושה דבר כזה זה ממש יוצא מן הכלל. אז מה המיוחד בזה שהוא נטע גנות ופרדסים? יש מדרש מעניין שרשי מביא אותו על המקום. אני רוצה להקריא את לשונו של רשי. שהיה שלמה מכיר בחוכמתו את גידי הארץ, איזה גיד הולך לקוש ונוטע בו פלפלים, איזה הולך לארץ חרובים ונוטע בו חרובים, שכל גידי הארצות באים לציון, שמשם משתיתו של עולם, שנאמר מציון מכלל יופי. אני אפרש. רש"י אומר שבעקבות המדרש, זה כבר קדמון הפירוש הזה, שמה פירוש ששלמה נטע כל עץ וכי אפשר לטעת כל עץ? איפה הוא עשה את זה? זה היה בירושלים. אתה מדבר על חלקת ארץ מאוד מסוימת, ואת כל סוגי העצים והעשבים מה שרק אפשר לטעת הוא עשה בגינות והפרדסים שהוא ייחד לעצמו. אנחנו יודעים שיש אזור מסוים שמתאים לזה ויש אזור שמתאים לזה. אז איך אנחנו עושים את איך אומרים, את ההחלטה הזאת בעקבות האקלים, שזה משהו חיצוני. המדרש אומר ששלמה, הרי בירושלים יש אקלים אחד, אין אקלימים שמתאימים לכל העצים. שלמה יצא מתוך נקודת הנחה רוחנית שיש לה מקור בתורה. בפסוק כתוב מציון מכלל יופי, שהתרגום נותן לזה פירוש שמציון, מירושלים, השתכלל כולי אלמה. כל העולם מושתת מארץ ישראל בכלל, מירושלים בפרט. כלומר, כל דבר טוב ויפה שנמצא שם ושם ושם ושם, השורשים שלו בצורה של פילים נמצאים כבר פה. אולי פה אתה לא רואה אותם בצורה מפותחת, שמה נמצאת התמונה. אבל הפיל של התמונה נמצא פה בארץ ישראל, בירושלים, מציון מכלל יופי. כל היופי שבעולם השורשים שלו פה. עכשיו, כשאנחנו מדברים על הצמיחה, הטענה של המדרש היא שכל סוגי הצומחים, פה הוא נותן שתי דוגמאות, פלפלים וחרובים. כל הצומח, יש מקום שאתה רואה שהפלפלים גודלים שם טוב, כמו בקוש. ויש מקום שהחרובים גודלים טוב, ויש מקום שמשהו אחר גודל טוב, לא משנה. אז כל מקום ששם גודל טוב, זה עובר בקרקע שלנו ועובר עד לשם. הוא בפשטות מדבר על רגבי אפר מסוימים שמחברים את כל העולם אחד עם השני. אנחנו יודעים שהדברים האלה קיימים. אז הוא כאילו לוקח את ארץ ישראל כנקודת מוצא של הכל, ושממנה נמתחים קווים מיתרים לכל העולם כולו. ולמה הפלפלים בקוש מצליחים? מפני שיש להם איזשהו גיד שמחבר אותם עד כאן. כאן נמצא המצבר. טוב, אז עכשיו מה שצריך לעשות זה למצוא את אותו גיד של הפלפלים ולזרוע עליו את הפלפלים, ואז הפלפלים יהיו מוצלחים גם פה בירושלים. אותו דבר למצוא את הגיד הזה שהולך לחרובים, לטעת בו את החרובים, ואז הכל יהיה מוצלח. עכשיו, פה למצוא את זה לא פשוט, כי מדובר על משהו מאוד מאוד עדין ודק. אם הוא נטע את כל סוגי העצים, אין שום ספק שהוא לא נטע עשרות של עצי חרובים ועשרות של פלפלים. זה היה מין מדגם מכל מין ומין קצת, כדי להראות שהשורשים נמצאים פה. אז העניין של המדגם הזה למצוא אותו, אנחנו יודעים שהקושי הגדול זה כמו המשל של האיברים ביחס למוח. במוח יש את כל האיברים של האדם בנימים דקים. יש אפילו ניסיונות שעשו על אנשים בשעות הראשוניות של אחרי המוות, שנגעו להם במקומות מסוימים במוח, וזה גרם לתזוזה של האיברים. המוח הוא זה שמפעיל את הגוף כולו. אז הוא טוען שארץ ישראל וירושלים, ציון יכלל יופי, זה המוח של כל העולם. עכשיו, כדי למצוא בתוך מוח את הגיד, את הווריד, את הנימה ששייכת לעבר זה, לאצבע זו וכדומה, צריך להיות מומחה גדול. וזו הייתה המומחיות של שלמה, שהוא בחוכמתו הצליח לזהות את הגיד המתאים, ובעקבות זה הוא זרע גנות ופרדסים ונטע בהם כל עץ, שלפי המשמעות של המפרשים הוא נטע בהם את כל העצים שיש בעולם. ושוב אני אומר, לא על פני כל ארץ ישראל, אלא בתוך רצועות דקות בירושלים עצמה. כשאנחנו מוציאים מתוך המכלול את הר הבית, ששם לא היו עצים, אז הם, ולא עשו בו גינות, אז רק החלק שמחוץ לתחום זה מקום די קטן, כשאנחנו מדברים על ירושלים העתיקה, לא הירושלים שהוא כמו שאנחנו רואים אותה היום, אז אין שום ספק שמדובר באמת במדגמים בלבד, אבל הוא הצליח. זאת אומרת, הוא הצליח לבנות מערך כזה שהוא יכול לבוא, שאנשים באים מכל העולם ויכולים להסתכל פלא פלאות על שטח של כמה דונמים, יש את כל המינים האפשריים, צומחים להפליא. זאת אומרת, צומחים כמו שצריך ונותנים פירות כמו שצריך. דרך אגב, הפרשנים טוענים שהחוכמה הזו, שהייתה לשלמה למצוא את הגידים שתחת האדמה, נעלמה ונסתרה מאיתנו. כן, אנחנו לא יודעים למצוא גידים באדמה, אבל באחרית הימים היא תחזור אלינו חזרה. וכך אומר הנביא, ולא יהיה כנעני עוד בבית השם צבאות ביום ההוא. ביום ההוא הכוונה באחרית הימים, לא יהיה עוד כנעני בבית השם צבאות. מה זה כנעני? כנעני בלשון המקרא זה סוחר. כנעני זה לא תנועה כנענית או ארץ כנען בלבד, אף על פי שכנען במקורו זה סוחר, אדם שעובר ממקום למקום. עכשיו שאנחנו זקוקים למשהו, אנחנו גם כן מייבאים אותו. אבל ולא יהיה עוד כנעני ביום ההוא, זה הכוונה שכל הדברים אנחנו נוכל להוציא מכאן, מפני שמציון מכלל יופי, מציון השתכלל אלמה, השתכלל זה כאילו נבנה העולם כולו, יש בה את הכל. שוב, זה הפתיח, זה הפרשנות הראשונית לפסוק הזה, מה שעשה שלמה ובכוח מה הוא עשה את זה. עכשיו אני רוצה לעבור לפרשנות הטיפ טיפה יותר רוחנית, ואנחנו נראה שהדברים מתקשרים אחד עם השני. עד עכשיו ביארנו שה הגנות והפרדסים שעשה שלמה, מדובר כפשוטו, גנות ופרדסים שכל העצים שבעולם היו בהם באמצעות גידי הארץ. זה משהו נפלא כזה שרק שלמה ידע למצוא אותו. הפרשנות הפנימית מפרשת גנות ופרדסים בצורה רוחנית, מפרשת אותם על משניות, משניות, אני אסביר לאט לאט כל פרט, על משניות של רבי חייא ושל רבי אושעיה ושל בר כפרה. אני אפרש כל אחד מהחכמים האלה מה המשמעות שלו הרוחנית. מה זה המשניות? כשרבי יהודה הנשיא, בכלל התורה הייתה כתובה, מה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא, מה שכתב משה רבנו, משה רבנו לפני מותו כתב 13 ספרים, ספרי תורה. זאת אומרת, הוא לא כתב אותם בשנייה, הוא כתב במשך כל המאורעות שהיו לעם ישראל במדבר, כתב 13 ספרים, וסיים אותם ביום פטירתו, ונתן לכל שבט ספר אחד. כלומר, חמישה חומשי תורה שאנחנו מכירים, זה כבר מעשה ידי משה. אחר כך, התנ"ך נכתב כל פעם לפרקים, למשל יהושע, אז יהושע כתב את ספרו, אחר כך השופטים, כל שופט כתב את ספרו, שמואל, מלכים וכן הלאה, ישעיהו, ירמיהו, כל אחד כתב את ספרו, עד שנוצר פסיפס כזה של 24 ספרים, שזה התנ"ך. וזה בעצם התורה שבכתב, זאת אומרת, מה שהותר לכתוב, זה התורה והנביאים והכתובים. עד תקופתו של רבי יהודה הנשיא, כולם למדו את ההסברים על הפסוקים בעל פה. כשהיו למשל לומדים את הפסוק, קוראים את הפסוק, חג סוכות תעשה לך, אז מה זה סוכה, ואיך בונים אותה, ואיך צריך להיות הסכך, וכל הכללים של מסכת סוכה נמסרו בעל פה. לא למדנו אותם כתובים בפנים, אלא נמסרו לו בעל פה, והיו מעבירים אותם מאב לבן, וכל אחד היה יושב עם מחברת והיה מעתיק לעצמו מה שהוא למד, אבל לא היה ספר שכולם פותחים אותו ולומדים מתוכו. וכאשר הדורות, הייתה ירידת הדורות, רבי יהודה הנשיא ראה שהאנשים מתחילים לשכוח את ההסברים שבעל פה, אז הוא החליט שהגיע הזמן לעשות ספר אחד שכולם לומדים ממנו, ואז הוא לקח את כל השמועות שכבר היו בעל פה, אסף אותם וכתב אותם בצורה מסודרת, וזה המשנה, זה החיבור הראשון שנתחבר על ידי מה שנקרא אדם שהוא לא נביא השם, אדם בן, אדם ילוד אישה רגיל, כמו רבי יהודה הנשיא, הוא וחבריו ביחד יצרו את המשנה. עכשיו, המשנה היה לה כמה חלקים נוספים. היה את המשנה, מה שנקרא שישה סדרי משנה, והיה את הברייתא. ברייתא בארמית זה חלק חיצוני. רבי יהודה הנשיא היה מאוד מאוד דקדקן, מאוד מאוד ענין טעם בנוגע לניסוחים. היו ניסוחים שהיו יפים, ברורים, נחמדים, אבל הם לא עמדו בקריטריונים הקשיחים שלו. הוא לרוחב בינתו טען שהקטעים האלה שאתם מצאתם הם קטעים טובים, אבל הם רמוזים במילה אחת, שתיים, בטקסט שנמצא אצלי. אני מעדיף שהטקסט יהיה מצומצם עד כמה שאפשר, ללא הרחבות יתרות, רק מה שנצרח, ואת כל שאר ההסברים נלביש עליו. אז המשנה שלו הייתה מזוקקת מאוד, מאוד מאוד מדויקת בלשונה. ואילו היו עוד כל מיני תפסים, כל מיני, מה שנקרא ניירת, היה עוד ניירת שנכתבה, ניירת נכונה, אמיתית, בהחלט, אלא שהיא לא עמדה בקריטריונים שלו. אז קראו לה, לניירת הזאת, היא קראו ברייתא. זאת אומרת, ברייתא זה מתרגום חיצוני. היא מחוץ למערכת. והוא לא נתן שהברייתא הזאת תלמד ותיכנס לבית המדרש שלו. הוא היה השולט בכיפה בזמנו, רק את המשנה מכניסים ורק את הניסוח שלי. הניסוחים האלה האחרים, הוא השאיר אותם בחוץ. אנחנו את כל הפרטים הללו, אם יישאר לנו הזמן, ננסה להסביר בצורה הרוחנית עוד מעט. התלמידים שלו, גדולי התלמידים שלו, שבראשם היה רבי חייא, הם דווקא כן אהבו את הנוסחאות האלה. הייתי ממשיל את זה קצת אתה לומד מאיזשהו רב, אתה יודע שהרב ההוא טוען שרק השיטה הזו נכונה, אבל אתה שומע שיש שיטה אחרת שם, אז אתה בתור תלמיד, אמנם תלמיד של הרב הזה, אבל זה מעניין אותך מה קורה שם, אז בלי שהרב ידע, אתה הולך שמה, ומה הם גנובים עם תאקו. אז דווקא רבי חייא, שהיה גדול תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, הוא היה מה שנקרא המנהיג של עולם הברייתות, של העולם החיצוני הזה. הוא אסף את כל הניירת החיצונית הזאת, הוא אמר, לא, דווקא נחמד, זה יכול להוסיף להסברים. אז הסבירו לו, אבל פה במילה אחת, הוא אומר, בסדר, פה זה במילה אחת, פה זה יותר מורחב, בוא נשמור גם את היותר מורחב. במשך הזמן רבי יהודה הנשיא גם, אפשר לומר, נכנע, הוא הגיע למסקנה שבאמת המשנה שלו היא מאוד 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 מתומצתת, אז הוא הסכים שיהיה תוספות למשנה, התוספות האלה נקראו תוספתא, והתוספתא כבר אפשר להבין שמי שהיה המצבי להכניס את התוספתא לתוך בית המדרש, זה היה אותו תלמיד, רבי חייא. רבי חייא שהתעסק בעולם הברייתות, בעולם של החיצוני, הוא הכיר וידע מה אחרי, איך אומרים, אחרי שהצלחנו להכניע את העקשנות, אני אומר את כל זה מילים שלא היו ראויים להיאמר על גדולי ישראל, אבל כאילו הצלחנו להוריד את דעתו החזקה של רבי, שלא רצה להכניס שום תוספות בניסוח שלו, אז הוא ידע לבחור את מה שנקרא הדברים מתוך הברייתות שעוד עלולות להתקבל על ליבו של רבי, ושזה כן יוכל להיות נלמד בבית מדרשו, ולזה קראו תוספת. זאת אומרת, יש משנה שהיא העיקר, ויש לה תוספת. תוספת שמסבירה אותה ומרחיבה אותה. טוב, אז זה הכל עד עכשיו היה מצע היסטורי, והבא המדרש, על הפסוק שלנו, עשיתי לי גנות ופרדסים, ונתתי בהם כל עץ פרי. אומר המדרש, שמה שכתוב גנות ופרדסים, הכוונה היא על מה שעשה רבי חייא ואלה שעזרו על ידו, רבי הושעיה ובר כפרה, את כל מה שהם עשו, כל הסיפור הזה שסיפרתי לכם עכשיו, המשנה וסיפורי הברייתות והתוספתא ואיך היא נכנסה לבית המדרש, כל זה רמוז במילים, עשיתי לי גנות ופרדסים. מה זה בעצם רוצה לומר? אני ארחיב עוד מעט יותר, אבל קודם כל בשלב הראשון, מה זה רוצה לומר? שלמה המלך, חכם מכל אדם, נתגלו לו חוכמות לא נתפסות, הוא מסוגל לגלות בגידי הארץ כל מיני דברים, והוא מסוגל לראות איך שארץ ישראל משפיעה על כל העולם כולו, אנחנו את זה לא רואים. אבל אם אנחנו מתחברים אל המשניות, והברייתות, והתוספתא, ובמילה אחת, לתורה, אז מאירה עלינו הערה אלוקית רוחנית, שגם אנחנו נהיה מסוגלים ברמה זו או אחרת, להיות דומים לשלמה המלך בגילויי חוכמה עתיקה, לא נתפסת, שלמעלה מהשכל הטבעי שלנו. אבל יש לזה שני תנאים. התנאי הראשון, משנה. משנה זה מלשון שינון. כדי שהתורה תגלה לך צפונות, צפונות בעולם, צפונות רוח הקודש, יתגלו לך דברים שהם למעלה מהפיזי הגלוי, אתה צריך להיות אחד ששרוף עליה. שרוף עליה זה הכוונה זה שאתה חוזר ומשנן עוד הפעם ועוד הפעם. כלומר, כשהאדם מסתכל על מספר טלפון, הוא נזקק לו רק לרגע אחד, והוא מתקתק אותו, הוא לא יצטרך לו שוב, אז הוא לא מנסה לזכור אותו, ולא מנסה לשנן אותו. אבל כאשר בן אדם דבר חשוב לו, אז הוא משנן וחוזר אותו, יודע, את זה אני אצטרך. כאשר בן אדם מאמין בתורה, הוא משנן אותה. זאת אומרת, גם כאשר הוא כבר זוכר את הדבר, אבל עוד, כדי שאני אזכור לו יותר זמן, הוא מתייגע. אז השלב הראשון, מה שרצתה התורה לומר, זה גנות ופרדסים, אתם רוצים להגיע למה ששלמה הצליח בחלקת אדמה כזו קטנה לזרוע את כל העולם כולו? אתם רוצים גם את החוכמה המעניינת הזאת? אם אתם תיכנסו לבית המדרש של רבי חייא, תלמדו שם את המשניות, את הברייתות, את התוספתות, ותיכנסו לזה עם כל הנשמה ועם כל הלב, אז בהחלט יהיה לכם את זה. זה התנאי הראשון. מספרים על הבעל שם טוב, שכשהיו שואלים אותו שאלה, לפעמים הוא היה פותח את ספר הזוהר שהיה לפניו, מסתכל, היה עונה תשובה. שאלו אותו, מה זה? זה אמר שכתוב במדרש, שכשהשם ברא את האדם הראשון, היה אור של השמש, היה אור חזק יותר ממה שיש היום, ובאור הזה היה האדם הראשון מביט ורואה מסוף העולם ועד סופו. היה אור כזה שאתה יכול לראות הרבה יותר ממה שאנחנו רואים היום. אחר כך הקדוש ברוך הוא את האור הזה גנז, ואיפה הוא גנז אותו? בתורה. לפעמים כשלא יודעים איזשהו דבר, אז אני פותח, מסתכל בתורה ואני רואה את זה. זאת אומרת, אתה צריך להיות הבעל שם טוב בשביל הבחינה הזאת, אבל זה בעצם אותה נקודה שאנחנו מדברים עכשיו, שכדי לקלוט את הגנות ואת הפרדסים של שלמה המלך ואת החוכמה העמוקה שעמדה שם, אנחנו צריכים להתחבר באיזשהו מקום לתורה, וזה התנאי הראשון, משניות. התנאי השני, זה שזה צריך להיות אחד מהדברים המעניינים, כמו שאמרתי, החכמים הללו הם לא היו סתם. היו עוד הרבה שלקחו את הקולמוס ביד והעתיקו וכתבו. ובכל זאת, נבחרו דווקא אלו, רבי חייא, רבי יושעיה ובר כפרה. זאת אומרת, רק הניסוחים שלהם עמדו בסוף בקריטריונים הנצחיים, רק הם. למה? אז הגמרא אומרת מסכת חולין, שכל דבר שהחותמת של שלושת אלה שאמרתי לא היה חתום עליהם, משבשת הוא. משבשת זה משובש, זה דבר לא מדויק. כלומר, הם אנשים שמסרו את עצמם בניסוחים מאוד 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 מדויקים עד כמה שהם יכלו. כלומר, בנוסף לתנאי הראשון, שכדי שהתורה תגלה לך את עצמה, אתה צריך לשנן אותה, אתה צריך גם להתאמץ מאוד, לדייק בה עד כמה שאפשר, זה התנאי השני. ועד כאן, התחלתי את השיעור בגנות והפרדסים הגשמיים, עברתי לגנות והפרדסים הרוחניים. עכשיו אני רוצה קצת להעמיק בפן החינוכי הנפשי, לפי מה שלמדנו. שלמה המלך אומר שהוא נטע גנות ופרדסים. המדרש בא ומלמד אותנו ששלמה הסתכל לאן הולך הגיד של הפלפלים ולאן הולך הגיד של החרובים וכן הלאה וכן הלאה, ואז הוא בעצם גילה איפה הוא צריך לטעת אותו בירושלים. אם אנחנו מתעמקים טיפ טיפה במילים הללו, אנחנו בעצם מגלים דבר מעניין. שלמה, אם אתה טוען שארץ ישראל היא מסוס כל הארץ, מציון מכלל יופי, אז למה אתה צריך את כוש כדי לגלות את החרובים? מהפסוק, מהמדרש, משמע ששלמה כאילו הלך לכוש. הוא תפס את המקום הזה וממנו הוא מתח חזרה קו לארץ, ואז הוא גילה את הגיד של הפלפלים בארץ. כוש זה פלפלים. חרובים, לא, לא, לא כתוב איזה מקום. זה היה כתוב, מקום החרובים, אתה לא יודע איפה זה גודל החרובים. ברחובות יש לנו שמורת חרובים. היא הולכת ונהרסת, אבל יש דבר כזה. העניין הזה הוא מעניין. כלומר ככה, לפי הטענה, ארץ ישראל היא משפיעה על כל העולם. כוש ושאר המקומות מקבלים מארץ ישראל. ואף על פי כן, לפעמים כשרוצים לגלות מה יש בארץ ישראל, צריך ללכת לכוש, ומשם לחזור חזרה. אתם מכירים את אלה שנוסעים לאודו ומגלים שם שיש אלוקים, ואז חוזרים לפה. לא, אז זה הנקודה. הנקודה היא, זה לא שאני אומר, זה לא שלילי. אתה רואה שזה חלק מהמערכת. לפעמים, דווקא כאשר אתה הולך למקום ההוא, אז אתה מגלה את הדברים כמו שהם מוצפנים. ליהדות יש בעיה, במרכאות, שהיא מאוד 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 דחוסה. תוכנת דחיסה שלה מאוד מאוד גדולה. היא כל כך דחוסה שאתה צריך המון המון יכולת פרשנות להסתכל על התמונה הזאת. כמו שאתם מסתכלים על התמונה הזאת, אתם צריכים לחשוב מה אתם רואים פה. ועל התמונה הזאת פי כמה וכמה. למה זה ככה? מכיוון שכאשר הדברים מפותחים, ברורים, אז אין על מה לדבר. אבל כשהדברים קצת מעורפלים, אז אתה צריך הרבה להתבונן, אתה צריך לחשוב. הדברים כמו שהם נמצאים ביהדות, הם נמצאים הכל בפילים, במיקרופילמים, בצורה מאוד 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 דקה. אז לפעמים כדי לראות את הפיתוח, אתה צריך לעזר מבחוץ, לזכוכית מגדלת מבחוץ. וזה בדיוק מה שקרה פה, מה שאומר לנו הפסוק, ששלמה, מה שאומר המדרש, ששלמה הלך לשם, ומשם הוא גילה את הגיד של כאן, כי זה לא יכל להיות אחרת, הוא לא יכל לגלות את הגיד הנסתר פה, ללא הסיוע של המקום הזה, ויש פה משמעות חינוכית, מאוד, חינוכית לנו, מאוד מאוד גבוהה. אנחנו בתור בני אדם, יכולים להבחין. לפעמים כאשר אדם, במיוחד אדם שמתנסה במסירת חומר לאחרים, מסירת רעיונות, מסירת עניינים, אז הוא יכול, וגם כל אדם יכול להבחין שכשהדברים היו אצלו בראש, הם היו משהו אחד. שהוא התחיל לדבר, פתאום נפל לו רעיון נוסף שלא היה בתכנון מראש. למה זה ככה? איפה הסוד? מאיפה הדברים האלה נובעים? למה כאשר אני באתי ודיברתי, פתאום נפל לי רעיון. בשעה שחשבתי שהלבוש של המחשבה הוא לבוש מאוד עדין, אני לא עליתי על זה. וכאשר דיברתי, עליתי על זה. דיברתי, כולנו יודעים שכאשר מדברים, יש אחוזים מסוימים של המוח שלא עובדים באותו זמן. זאת אומרת, המוח עובד יותר, מצליח להעמיק יותר, בשעה שאנחנו חושבים. לא בשעה שאנחנו מדברים. אז למה כאשר אנחנו מדברים, פתאום נופלים לנו רעיונות יותר גבוהים? זה קשור עם היסוד הזה שלמדנו מהמדרש, עם הגידים האלה של הארץ של שלמה. כאשר אתה, ככה זה גזרה השגחה העליונה, שכאשר אתה מחצין את עצמך החוצה ועוסק בהשפעה החוצה, אתה מגלה את עצמך. אתה מגלה מי אתה, לפני שאתה, למה? מפני שכשאתה נמצא בתוך עצמך, אתה פילים. אז אתה לא רואה את התמונה ברור אף פעם. אבל כאשר אתה יוצא החוצה ומשפיע על הזולת, אז אתה מצליח לגלות מה יש בך, מה הם התמונות שיש בך. ואז זה חוזר אליך חזרה כתמונה מפותחת. לפני שיצאת החוצה, הכל היה בשחור לבן לא ברור. אבל אחרי שיצאת החוצה, מהחוצה קיבלת תמונה ברורה על עצמך, ואז אתה חוזר חזרה לאישיות שלך ואתה בונה אותה מחדש. זה בדיוק מה שקורה כאשר בן אדם מדבר. אנחנו חושבים, אנחנו עם עצמנו. אנחנו מדברים, כל דיבור של אדם נורמלי, אני מתכוון, זה לזולת. אז כאשר האדם מדבר לזולת, הוא מוציא את האידאות שלו החוצה, ברגע שהוא הוציא אותם החוצה, הוא בעצם צייר פרצוף מסוים לעצמו, והוא הבין את עצמו יותר, ואז הוא חוזר חזרה, וזה אנחנו נמצאים בין ג' בתמוז ל-י' ב', י' ג' תמוז, חג הגאולה של הרבי הקודם, זה ממש ממש מדהים. הרבה שנים אני זוכר בתור ילד, היינו קוראים את הרשימה שהוא כתב, רשימת המאסר, שם הוא כותב שבראש השנה של אותה שנה שלקחו אותי למאסר, אני דיברתי במאמר של ראש השנה על הנושא של השגחה פרטית וכולו וכולו, ואם לא הייתי מדבר על זה אז, אני לא יודע אם היה לי הכוח לעמוד ביסורי המאסר שהיו לי אחר כך באמצע השנה. כל פעם שהתקעיתי קורא את זה, אני לא הבנתי, כאילו, מה, בסדר, אנחנו מבינים שאנחנו לא מבינים, אבל בכל זאת, מה זה אם לא היית אומר, הרי אתה, לא, אתה כאילו מספר שאתה לא גילה לך השם שהולך להיות מאסר, אבל מזה שיצא לך, כמו שאומרים, שאמרת את המאמר הזה, אז זה נתן לך את הכוח. מה המשמעות? זה מה שאנחנו מדברים עכשיו. עצם זה שאתה גילית ודיברת על השגחה פרטית, על איזה שהן בחינות מסוימות, ואחר כך באת אתה ועמדת באותו הניסיון, וזה שאתה אמרת את זה אז, והוצאת החוצה איך אדם אמור להתנהג בסיטואציה קשה כזו, נתן לך כוח. אם אמרתי את זה לאחרים, אז כנראה שגם אני צריך לנאור כך. וזה הרבה פעמים אצלנו, אנחנו עומדים, מנחמים, מחזקים, ידידים, קרובים, ופתאום אנחנו מגלים שאנחנו בעצמנו נמצאים באיזשהו מקום, מצב של צריכים נחמה. ולפעמים המילים הללו שאנחנו אמרנו להם חוזרות אלינו ומעדעדות לנו באוזניים ונותנות לנו כוח. זאת אומרת, מה נתן לך כוח? וכי הרעיון הזה לא ידעת לפני 5 שנים? כן, אבל עכשיו שאמרתי את זה, הוצאתי את זה מן הכוח אל הפועל, גיליתי את זה בנפש שלי, ציירתי את זה, זה חוזר אליי עכשיו בעוצמות אחרות. אז הנקודה של הגילוי של הכוחות באמצעות הגידים הנפשיים שלנו, להוציא אותם החוצה. וכאן אנחנו מגיעים לאיזשהו דיוק בהתאם לרעיון הזה, לאיזה דיוק בפסוק שהוא מאוד מעניין. בשפה, הלשון הקודש, בשפה העברית, המילה גן יכולה להתפרש בשתי אופנים, גם בלשון של זכר וגם בלשון של נקיבה. אני יכול להגיד גנים, זה לשון של זכר. אני יכול להגיד גינות, או בלשון של התנך גנות. זה אותו דבר. גנים וגינות. זה, המילה גן, זה היסוד, השורש, שתי אותיות, יכולה להתחבר בשתיים. עכשיו, מה ההבדל בין אם אני אומר לשון של זכר או לשון של נקבה באותו עניין? אם זה לשון של זכר, זה הכוונה שהוא משפיע. אם זה לשון של נקבה, זה הכוונה שהוא מקבל. זה תמיד הכלל. לפי מה שדיברנו עד עכשיו, שלמה מגלה שארץ ישראל היא בחינת משפיע, היא בחינת גנים. אבל כדי לגלות שארץ ישראל היא בחינת גנים, הוא היה צריך לעשות לרגע את ארץ ישראל בחינת מקבל, ושמי שיגלה לה שהיא בחינת משפיע, יהיה כוש ופוט ומצרים וכל מיני מקומות אחרים, שאז הוא גילה באמצעותם, שיש גידים פה בארץ שמהם יוצא הכל. נמצא שארץ ישראל היא אמנם המשפיע, אבל אתה גילית שהיא משפיעה בזכות המציאות שלה כמקבל, וזה רמוז במילה שאומר שעשיתי לי גנות. גם זכר וגם נקבה. זאת אומרת, יש פה מה שנקרא חותם המתהפך, יש פה גם בחינה כזאת וגם בחינה כזאת, וזה היה בחינת השלמות של העולם הגשמי שאותו בנה שלמה. טוב, אז אם אנחנו הגענו עד כאן, יש לנו לעיין רגע בצד הרוחני של האנשים הללו שהזכרנו, שהם בחינת המשניות. יש לנו את רבי חייא, ויש לנו את רבי יושעיה, ויש לנו את בר כפרה. אז רבי חייא ורבי יושעיה הם חטיבה אחת, ובר כפרה זה חטיבה נוספת. אז נדבר קצת על האישיות שלהם, ושוב נחזור להקשר של הפסוק שלנו. רבי חייא. אני חושב שהזכרתי את זה כבר באחד השיעורים לפני הרבה זמן. רבי חייא היה טיפוס מעניין, מה שנקרא אדם שעובד קשה, אדם שמחפש לעבוד קשה. הוא בזמנו ראה שעם ישראל נמצא במצב רוחני ירוד, כולם עסקו רק בפרנסה ולא בחינוך הילדים, לא היה להם את הזמן לזה, והוא החליט להרים את הכפפה. אז איך הוא הרים את הכפפה? אז הגמרא מתארת שקודם כל הוא זרה פשטן. ואחרי שהוא זרה פשטן, הוא התפלל להשם שירד גשם. ואחרי שהוא התפלל להשם שירד גשם, וירד גשם, והפשטן צמח, והוא קצר אותו, הוא יצר ממנו מכמורות, רשתות, ושם אותם ביער, וצד צבעים. במכמרות האלה, ואת הצבעים הללו שחט, ואת הבשר חילק לעניים, ואת האור של הצבי איבד אותו ועשה ממנו קלף. זה אחת העבודות הכי בזויות והכי מריחות שיש. ואחר כך ישב בעצמו וכתב 5 חומשי תורה על הקלף הזה, ואת שישה הסדרים של המשניות של רבו, רבי יהודה הנשיא, ואחרי שהוא צרר לעצמו כמה וכמה סדרות של ספרים כאלה, הוא יצא להרי השדה, ומצא את, את הילדים משתובבים בחוצות ובגנות ובפרדסים, אסף אותם לבתי המדרש, לימד אותם, לימד אותם לקרוא, א', ב', וזה, לימד אותם את חמישה חמשי תורה ושישה סדרי משנה, והשאיר להם את הספרים שהוא עמל עליהם כל כך, וביקש אחר כך מילד שלמד את חומש בראשית, שילמד את כל הילדים האחרים חומש בראשית, ילד שלמד חומש שמות, ילמד את כולם שמות, וכן הלאה, גם על המשניות, והלך, התחיל את העבודה מההתחלה, כדי לעבור למקום נוסף, להרביץ תורה במקום נוסף. וכולם שואלים את השאלה, רבי חייא, לא יכלת לקנות ספרים מוכנים? לא יכלת למה אתה צריך ללכת ולזרוע את הפשטן בעצמך? הפרשנים אומרים, זה כיוון שהוא עסק בעבודה רוחנית, שחינוך, יש מעבר לחינוך, יש גם את את האנרגיה שעוברת בכל הדברים שאתה מעביר, במסר שאתה מעביר. הוא רצה שהספר שאותו הוא נותן, מעניק לילדים, יהיה ספר שכל כולו קדוש טהור, במחשבות טהורות נכתב, מחשבות טהורות נעשה, הכל, ואז הוא האמין שהחינוך יהיה יותר טוב. ההפנמה של הילדים בתוך מה שהם לומדים תהיה יותר פנימית, יותר משמעותית. אז לכן הוא עשה את כל העבודה הקשה הזאת מההתחלה. כשאנחנו לוקחים עשיתי לי גנות ופרדסים, אנחנו לא יכולים שלא לראות את הבבואה של רבי חייא, שהיה הרבה שנים אחרי שלמה המלך. שלמה אומר, עשיתי לי גנות ופרדסים. המלך בעצמו הולך, כמו שדיברנו ברכות בשבוע שעבר, ועושה גנות ופרדסים. למה המלך בעצמו צריך לעשות את זה? כי הגנות והפרדסים זה המשניות של רבי חייא. זה הבחינה הרוחנית של המשניות. זאת הבחינה הרוחנית שהוא מנסה להעביר מסר לעם, הוא מנסה לחנך כאן. כיוון שהוא מנסה לחנך, אז הוא משתדל שהכל יהיה שלם, נקי, טהור, לשם שמיים. אז מה עשיתי לי? אם בשבוע שעבר אנחנו יותר הדגשנו את הפרט, שהוא עשה את זה בכוחות עצמו כדי להראות שאין גאווה, ואפילו המלך יכול לעשות דברים כאלה, אז השבוע אנחנו לא מזה מדגישים, אלא מדגישים שהוא השתדל לעשות את זה על טהרת הקודש, כיוון שהוא האמין שרק ככה הדברים יופנמו. אז זה הקשר בין המשניות של רבי חייא לבין שלמה המלך, ששתיהם עשו את הדברים בצורה הכי טהורה שיכולה להיות. מה זה המסר אלינו? המסר אלינו זה כאשר אנחנו רוצים לעשות דברים שלמים. הרי פה שלמה מנסה להגיד מה הוא עשה באופן היותר שלם, היותר מוצלח, היותר נעלה. אנחנו צריכים להשתדל שהדברים, ההכנות מה שנקרא, גם הם יהיו באופן הכי הכי טהור. ויש לזה משמעות, יש לזה משמעות, אני אומר את זה בשיא הביטחון. אני בדקתי וראיתי שזה ככה. יש הרבה פעמים שבן אדם משיג דבר מסוים שלא בכשרות. לא משנה מה. לא בשיא של יושר, לא בשיא. קצת גזל, קצת. אין בדבר הזה ברכה. לא הולך. הדבר הזה, עם זה הוא לא מצליח לעשות דברים טובים. בעולם ה... ניקח למשל תוכנות מחשב. תוכנות מחשב. יש תוכנות מחשב כאלה מה שנקרא חינמיות. ויש תוכנות מחשב כאלה שהמוכר, הממציא, אני יודע, הוא כותב שאני לא מוכר לך את זה בכלל. זה רק מושאל לך. ואתה בבקשה תדע שאתה לא יכול להשתמש באופן שאני לא נותן ברישיון, ואתה לא יכול למכור ולעשות באופן הלא נכון וכו', כל מיני כללים. כי זה שלי, זה נשאר שלי, אני רק אתן לך זכות שימוש בינתיים. בדרך אגב, הם יכולים לפעול על התוכנות שלך כאשר אתה מחובר לאינטרנט ולשגע אותך, לבדוק אם זה אכן אמיתי, לא אמיתי וכל הדברים הללו. אז יצא לי פעם לדבר עם איזשהו תלמיד חכם שהשיג תוכנה כזאת באמצעות טכנאי מחשב. אז תוכנה הוא לא שילם עליה, הטכנאי פשוט הוריד לו אותה. אני ראיתי שהרבה ברכה אין לו במה שהוא עושה. אמרתי לו, תגיד לי, התוכנה שלך גנובה? מה זה גנובה? לא שילמת עליה? הוא אמר, מה? לא יודע. ככה, אתה יודע, אנשים הופכים להיות כאלה צדיקים, לא מבינים. לא יודע, הטכנאי שם לי, אני לא יודע. כן שילמתי, לא שילמתי. אמר לו, מה שילמת? אתה שילמת על התוכנה או שאתה שילמת על הטכנאי שיוריד לך אותה מהמאגר שלו? בקיצור, אמרתי לו, אני חושב שבגלל שאתה משתמש בדבר שהוא לא לגמרי טהור, אתה רוצה לכתוב דברי תורה, זה לא הולך ביחד. אתה חושב, אתה לא מבין למה לא הולך לך, הוא פעם נמחק לו, ופעם זה, ופעם זה, וכל פעם סיפורים אחרים. מה, אתה לא מבין? כאשר אדם עושה דבר שלא באופן השלם והקשר, אז הוא מקבל את זה, כן. בפרט אם הוא מתעסק בתורה, התורה אומרת לא תגזול, את התורה שלה לא תגזול, אתה רוצה לכתוב בחומר גזול, זה לא בדיוק הולך, זה מצחיק, אבל זה לא הולך. אז זה בעצם המסר שאנחנו יכולים להבין, שהכל צריך להיות, אתה רוצה להעביר דבר באופן השלם, אז צריך להיות מהמסד עד התפחות קשר, צריך להיות מושלם, צריך להיות בלי גרורות, בלי דברים שאינם ישרים, יושר, אז יושר עד הסוף, לא בלי לעשות משחקים, בלי לעשות פיתולים. וזה דבר חשוב. המסר הנוסף זה שאצל שלמה היה השתדלות, אנחנו רואים שהייתה אצלו השתדלות להראות לעם שלו שכל העולם נמצא פה בירושלים. מה זה עשיתי לי גנות ופרדסים? בשביל מה אתה עושה את כל ההשקעה הזאת ואת כל הכוחות האלה ולמצוא את הגידים מכוש עד כאן ולזרוע פה גנות, עצים מכל הגוונים? בשביל מה כל זה? אני רוצה שהעם שלי ידע שהארץ שלנו הכי הכי. אני רוצה שהעם שלי ידע שאנחנו הכי הכי. זה שקוראים היום גאוות יחידה. העניין הזה של גאוות יחידה בחינוך, זה א' ב' של חינוך. זאת אומרת, זה אי אפשר להעביר מסר אם אין לך גאוות יחידה. אז המסר שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, זה הרי שלמות מסוימת ששלמה מחפש. אז הוא מתאר, עשיתי לי גנות, פרדסים, נתתי בהם כל עץ. אם אנחנו רוצים, כי האדם עץ השדה. טוב. אם האדם רוצה להצליח בחינוך של עצמו, אפילו של עצמו, החינוך של הילדים שלו, הוא צריך להאמין שיש בו את כל היכולות ואת כל האפשרויות. האדם שיוצא מתוך נקודת מוצא של נחיתות, שאני לא ב-100%, והאקלים בארץ ישראל הוא כזה וכזה, ואנחנו לא נגיד... אם אתה חוסם מבחינה נפשית, לא מדבר איתך מבחינה ריאלית מעשית, אם מבחינה נפשית אתה לא משאיר לעצמך את כל האפשרויות, אתה מתחיל להגיד, פה זה לא, כן, אני לא שלם בזה, אני לא בדיוק, אני לא, אז יבוא לידי ביטוי בנפש שלך של חוסר פיתוח של אפיקים מסוימים, בגלל ההחדרה של חוסר השלמות שאתה החדרת לעצמך. בחינוך ילדים זה בטח ככה. כשנותנים לילד הרגשה שאתה יכול ומאמינים באמת שהוא יכול, אז הוא יוכל. לא יוכל את האוכל, יוכל הוא יוכל. אבל כשלא מאמינים שהוא יכול, יש אימא אחת שהצליחה לגדל הרבה מאוד ילדים כמניין שבטי ישראל, וכולם מאוד מוצלחים היו. שאלו אותה פעם, הייתה מאוד פשוטה, זאת אומרת, היא לא הייתה אישה מלומדת או מה, מאוד מאוד פשוטה. ושאלו אותה, איך הצלחת? מה? איך? אז היא אמרה שהיא חושבת שהיא מאוד מאוד, היא מאוד מאוד האמינה בילדים שלה, ומאוד מאוד נסחה בהם את האמון שהם יכולים. אז איך אומרים, המראיינת שלה, שהייתה אישה מלומדת, זה... לא, אבל אם את רואה לפעמים, כל ילד, אנחנו אומרים עם זה שלא, את רואה שהילד הזה הוא לא מוצלח בזה, הוא לא כל כך בזה. אני לא מאמינה. אם אני הייתי רואה דבר כזה, מיד הייתי מבחינה בו. היא לא הבחינה, 12 ילדים, לא הבחינה אפילו פעם אחת שיש לה משהו לא טוב, אז בגלל זה היא הצליחה להוציא את הטוב. אבל כאשר אנחנו, איך אומרים, לא, זה קיצוני, אבל בעיקרון, זה הנוסחה המדויקת, ככל שאתה יותר מאמין ביכולות שקיימות בנפשך, בנפש ילדיך, אתה תצליח להוציא אותם מהם. מן הכוח אל הפועל. ככל שאתה מאמין ברע שיש בהם, הרע זה יתגלה ויעלה ויצוף, אין שום ספק. זה במה שאתה מאמין, איך היו עושים פעם פרסומות, קובע במה שאתה נוסע. אז יש, קובע במה שאתה מאמין. אם אתה מאמין באיזשהו דבר, אז יצא החוצה. אבל אם אתה לא מאמין בו, זה לא יצא. מספרים על אדמור הזקן, שפעם בא אליו איזה אחד, אמר לו שהתלמיד שלך הוא רמאי. מה הוא רמאי? הוא עושה את עצמו מתפלל, הוא לא מתפלל באמת כמו שצריך. אז הוא אמר, יהי רצון שתתקיים בו המשנה בסוף מסכת פאה. מה שמה כתוב? שמי שעושה את עצמו בעל מום, והוא לא בעל מום, הוא לא ימות עד שהוא יהיה בעל מום. אמר אדמור הזה, כן, מי שעושה את עצמו מתפלל, הוא לא מתפלל באמת, לא ימות עד שיתפלל באמת. לפעמים כשאתה עושה את עצמך אפילו זה, אתה לא אוחז בזה, אבל אתה רוצה, זה... בסוף תגיע. בסוף זה יהיה. אז זה המסר שרצה שלמה להעביר לנו. בכל זאת הוא כתב בקהלת גם את הדברים שהוא לא עשה אותם בפועל, אלא רק שהוא חשב לעשות אותם. שהוא טען עליהם בסוף שהם אבל אבלים, אבל הם היו שלמויות ביניים, כמו שאומרים. לפעמים בשבילנו השלמויות ביניים האלה בעצמה מאוד מאוד גבוהות. טוב, נקודה נוספת זה היחס, הערכנו קודם בהבדל של בין המשנה, הברייתא והתוספתא. המסר שבא שלמה ללמד אותנו, עשיתי לגנות ופרדסים, זה להיות שלמה שמלכתחילה הוא אומר ככה. יש לי את מה שאני מאמין, אני ההורה, אני המורה, אני המנהל, לא משנה, יש לי את מה שאני מאמין. אבל יש דברים שאני לא מאמין בהם, אני לא מחזיק מהם, אבל הם קיימים בעולם. בלשון שהזכרנו קודם, יש את המשנה, אני מאמין בנוסח של המשנה, אבל יש גם ברייתא. אז יש שהאבא, האמא, המורה, האחראי, אומר, טוב, את הברייתא מחוץ לבית המדרש. זה אצלנו בבית לא נכנס. הבנת? זהו. אז זה רוב הסיכויים שזה יהיה בבית המדרש, בכוח, בצורה של תוספתא, זה לא יעזור לך. בסוף זה ייכנס. אם זה קיים בעולם, זה יחדור פנימה. למה אתה מתעקש? בא שלמה ואומר, שלמה זה לשון של שלמות. אני פתוח להכל. אני עשיתי גנות ופרדסים. מה? משניות, ברייתות של רבי חייא, של רבי יושעיה, של בר כפרה. הכל אני הכנסתי אצלי בשק. אני מלכתחילה, כשבניתי את ארץ ישראל, בניתי את המערך החינוכי פה בירושלים, בעיר הבירה שלי, אני אמרתי, לי יש את האמונות שלי. בסדר. אבל אם יש מי שמשהו אחר נותן בו חיות, נותן בו שמחה, נותן בו זה, אני נותן לו את האפשרות שזה יהיה גם כן קיים. זה גם לגיטימי וזה גם אפשרי. יכול להיות שהמקור של זה זה קוש, יכול להיות שהמקור של זה זה מצרים, יכול להיות המקור של זה... אני אקח את זה, אני אגייר את זה, הצלחו לי, אני אגיד שהיסוד של זה בארץ ישראל. אני אמצא בתוך ארץ ישראל, אני אמצא בתוך התורה שיש במיקרופילמים האלה כבר את היסודות הללו, ואני אגיד לילדים שלי, מה אתם צריכים לחפש את זה במצרים? יש את זה אצלנו. אתה רוצה לראות את זה? תדע לך שהתורה כבר אומרת את זה. זה היסוד של לימד שפה, שתי היסודות נמצאים. קודם כל הוא האמין שזה נכון. אז מבחינה חינוכית הוא נתן לילדים את ההרגשה שהם לא עוברים על חטא ופשע כאשר הם פוזלים לאיזה שהם מקורות אחרים. אבל הוא לא נתן להם שהפזילה תהיה באמת בחוץ. הפזילה היא פזילה יהודית. כלומר, זה לא בחוץ, זה גם בתוך השק של היהדות. אם אתה תמצא את זה פה, תמצא את זה שם. מה אתה רוצה ללמוד יוגה? בוא תראה, יש יוגה, זה יסודות יהודיים, זה פה, זה שם, אתה תראה, זה הכל אצלנו. הם סתם מקשקשים את המוח, עושים איזה רעש, אבל באמת זה כבר כתוב בתורה. זה צורת החשיבה הזאת, זה צורת חשיבה של עשיתי לגנות ופרדסים. עשיתי לגנות ופרדסים זה לא רק משניות, סליחה על הביטוי, שמשהו מרובע כזה מעוקצה, לפי צורת החשיבה שלי מקובל עליי, אלא גם דברים שהם ברייטה, הם מבחוץ, אני גם אותם לוקח ומגייר אותם, בסופו של דבר מכניס אותם בצורה של תוספתה לתוך המערכת. מה המעלה של זה? קודם כל זה האמת, אבל המעלה היא מעלה ראשונית מבחינה החינוכית. אני לא נתתי לעם שלי רגע אחד לחשוב שיש משהו שבשבילו הם צריכים לנסוע לקוש. אם הם צריכים פלפלים, יש לי פה, והם יותר טובים משביקוש. זה המודל. מבחינת הרעיוניות, אנחנו לא שלמה. זאת אומרת, אין לנו יכולת לטעת אצלנו בחצר את כל סוגי העצים ולגלות את הגידים. אבל לתת את התחושה הזאת, אנחנו כן יכולים. זאת אומרת, אם אנחנו נותנים את התחושה שאצלנו הכל טוב, הכל מצוין, והכל זה הרבה יותר בריא, מאשר אנחנו נותנים תחושה של לא וחסר וכולו, ואז הילד מחפש את עצמו בכל מיני מקומות, מה שנקרא שדות זרים, בורות נשברים שלא יכילו המים. זאת אומרת, זה המסר של הפסוק הזה. עכשיו, הנקודה האחרונה, זה האיש האחרון שמוזכר שם ברשימה, הזכרנו את רבי חייא ורבי יושעיה שהם חטיבה אחת, משניות, ברייתות ותוספתא. האדם האחרון שמוזכר שם זה בר כפרה. זה דמות יוצא דופן בתוך החכמים והמלומדים של זמן האמוראים, תחילת הדור הראשון של האמוראים, הדור הראשון של האמוראים. בר כפרה היה איש עליז ושמח, אולי אפילו יותר מדי. בקיצור, בר כפרה היה תלמידו של רבי יהודה הנשיא, ורבי יהודה הנשיא כמנהיג הדור בחר לעצמו הרבה פעמים להיות תפוס שרעפים ובתנועה של מראה שחורה. כנראה שהיה לו על מה. זאת אומרת, כנראה שהמצב היה לפעמים קשה, או שהוא רצה לעורר רחמים על, על עניינים מסוימים, והכדרות הזאת, הוא האמין בה שהיא תעזור, איך אומרים, תעזור לו להתפלל יותר טוב וכדומה, בשביל אותם עניינים. עכשיו, התלמיד שלו, בר כפרה, לא היה מסוגל לראות אותו במצב הזה. אתם בטח שמעתם איך אומרים, את הבדחן היהודי המפורסם, הרשלה מאוסטרופולר. ההרשלה הזה, הוא היה יהודי דתי, חרדי, למדן אפילו. הוא היה תלמידו של רבי ברוך ממז'יבוז'. רבי ברוך היה אדמור עצוב, אז הוא היה צריך ליצן חצר. הוא היה הבדחן. הבדיחות שלו היסודיות היו בדיחות, יום אחד הוא פלש לביתו של רבו והתחיל, והתחיל ללכת עם הנר, ככה כמו שעושים בבדיקת חמץ, ככה האדמו"ר ישב ככה כולו, ככה הקפדות ויגון, והוא שואל אותו, הרשלה, מה אתה עושה? שמעתי שפני הרבי נפלו, אני מחפש אותך. אז ככה הוא, מאז, איך אומרים, הוא היה שולף כל הזמן. אז שוב, בר כפרה היה הרשלה של רבי. אבל שוב, רבי לא תמיד אהב את זה, מפני שהוא, אז מספרים שהיה פעם שרבי אמר לו, אם אתה לא תצחיק אותי, רבי היה עשיר גדול, אני נותן לך צ'ק מנופח. תן לי את ה... אני לא רוצה עכשיו לצחוק. אז, אבל עבר זמן והוא ראה שהוא קודר. אז הוא לבש איזשהו מין מסכה כזאת שרואים רק את העיניים, ודפק על הדלת ועשה איזושהי בדיחה. בקיצור, הוא גרם לו להתפוצץ מצחוק. הוא אמר אחר כך שהיה שווה לו החיוך של רבי יהודה הנשיא, היה שווה לו יותר מכמה הצ'ק שהיה צריך לקבל. אז מהבחינה הרוחנית, יש לשמחה באמת כוח לפרוץ גדרים, זה נכון. אבל השכל לא מסוגל להבין את זה. בשכל אתה רואה שעדיף לך להיות עכשיו מה שנקרא ביגון. כי ירד אל בני ביגון שאולה. יש כזה תנועה בנפש של מראה שחורה. עכשיו אני לא רוצה, לא רוצה לשמחות ולא רוצה ללכת בין אנשים, ואני רוצה להישאר ביגון שלי. זה תנועת נפש. וכשאדם נמצא בתנועת נפש, הוא לא מסוגל להבין את המעלה ועד כמה השמחה יכולה לשחרר אותו. כי השמחה באמת עושה את זה באופן של למעלה מהשכל. טוב, יש הרבה מה להעריך בזה, אבל זה הנקודה של משנתו של בר כפרה. מהי משנתו? בר כפרה טוען שאתה תצליח להשיג עם השמחה הרבה יותר ממה שתצליח להשיג עם היגון. זאת אומרת, היגון הוא באמת מאוד נחמד, אבל זאת אומרת, אתה מאמין שאתה חושב חשיבה מאוד ריאלית, והשמחה נראית לך איזה עיתול כזה, ומשהו כזה לא יציב, ומשהו לא מחייב, לא רציני. אבל בר כפרה האמין, אולי הוא באמת היה שם, כמו שאומרים, בבחינה הזאת שהוא ראה בחוסר היציבות הזאת, שיש לה, מתאפשר על ידה להזיז עולמות. וזה הלך לו. לכן הוא לא סתם אמר שהחיוך של רבי שווה יותר מהצ'ק. הוא טען שהחיוך של רבי שווה יותר מהעצבות של רבי. זה לא רק הצ'ק שאני אקבל, העצבות של רבי, מה שהיא מצליחה לפעול בעולמות, זה פחות ממה שהחיוך שאני הצלחתי לעלות לו על השפתיים שווה. זו הייתה הטענה שלו. וזה מה שבא שלמה להגיד, עשיתי לי גנות ופרדסים משנתו של רבי חייה. עם כל מה שדיברנו, מה זה כולל משנתו של רבי חייה? משנתו של רבי יושעיה, אבל גם משנתו של בר כפרה הייתה. זאת אומרת, גם החיוך במצבי לחץ, כמו שאומרים, גם החיוך במצבי כדרות, שהוא מסוגל לשחרר מהקשים ולפתוח את הצינורות, גם זה היה באיזשהו מקום נמצא שם. עשיתי לי את כל הבחינות האלה, זה הפירוש שהחדרתי לעם שלי, צריך לדעת לקבל הכל בפרופורציה נכונה, וגם זו לטובה, גם כאשר דברים לא בדיוק מסתדרים, גם כאשר דברים לא בדיוק מעלים את החיוך על השפתיים, אבל עם כל זה, עם כל זה אני מחייך. יש עם כל זה אני מאמין, עם כל זה אני מחייך, אף על פי שהדברים הם לא נמצאים בגלוי על פני השטח. טוב, אז זה כל העץ, וזה כל הגנות, וזה כל הפרדסים. זאת אומרת, ברגע שבן אדם עושה את השיקול של השווי והכדאיות, למשל, יש איזשהו דבר שהאדמור הזקן בתניה מדבר עליו בהרחבה. מה יותר חשוב לאדם הדתי, לאדם החושב, מה מאשר לעשות חשבון נפש ושיקול ולראות איפה הוא אוחז? אבל בעל תניא מתנגד לזה שאנחנו נהיה עסוקים בחשבון נפש כל הזמן. הוא טוען שצריך לעשות חשבון נפש, אבל יש לו זמן. ועד הזמן של החשבון נפש לא עושים חשבון נפש. יש לפעמים שאדם רוצה לצלם את עצמו, אז הוא מוציא מין מוט כזה, ויש מסריטת וידאו על אדם. על המטוס או על מה שהוא רוצה להסריט, והוא נוסע עם זה, הוא כל הזמן מוסרט. אז מספיק, לכבות את המצלמות. אני אגיד לכם משהו, בא אדם לרבי מהרש, אמר שהוא רוצה להתענות, תיקונים, לא יודע, אמר לו התיקון, זה שאתה תחשוב כל יום 5 דקות על עצמך. מה זה 5 דקות? תדעו לכם שזה קשה. 5 דקות שאתה לא חושב על שום דבר, אלא רק מה עשיתי. לא איך אני מתקן את עצמי, לא כלום. מה היה היום? לשבת, לא לעשות כלום, זה המון זמן. אני נוהג להגיד, תיקח דקה. תתחיל עם דקה. אמרו מה הפלא? זה שהוא טוען שזה משנה אדם אחרי זמן, ממהות למהות. 5 דקות האלה, שהוא רק חשב על עצמו בסוף היום, משנה אותו ממהות למהות. הופך להיות בן אדם אחר. בזכות זה. אצל הרבי רואים את זה כל הזמן, התנועה הזאת. היה איזה חסיד, שהרבי שלח אותו לאיזה עניין או לאיזה זה. והוא עשה, הצליח ברמה זו, ברמה אחרת. הוא כותב מכתב שהייאוש קטן על המכתב שלו. והרבי עונה לו תשובה, אין לי זמן למשחקי ילדים. מה זה כל... אין לי זמן לשטויות שלך. שיח הלאה. אין לי זמן לכיתורים האלה. אין לי זמן. שיח. רואים בפועל ממש, באמת רואים את זה, שכשהאדם עסוק, הוא שם לעצמו איזשהו דבר שאותו הוא צריך לעשות. בוא נאמר ככה. אדם נמצא באיזשהו משבר, יש משבר גדול, תדעו, גם לקום בבוקר זה משבר. אני מתכוון שאדם לא בא לו עכשיו לקום. הוא צריך לקוף את עצמו כדי לקום, זה גם איזשהו משבר, הוא צריך לעבור אותו. אז ברגע שהאדם חושב, אז איך אני בדיוק יעשה את זה? אז איך אני בדיוק... יש ביטוי בשולחן ערוך שאומר ככה, ועל יום, הוא מדבר באמת על החורף, ועל יאמר האדם, אשכב במיטתי ואלמוד. הוא מדבר על בן אדם שלומד תורה, הוא מסוגל ללמוד גם במיטה, במחשבה. על יאמר. איך אדם הגיע לכזה שטות, שהוא נשאר במיטה, הוא חושב שהוא ילמד במיטה. במחשבות. זה בדיוק כאשר הוא נמצא באיזשהו גלות. עכשיו, הוא לא הצליח להשתחרר מהגלות הזאת ללא עשייה. אנחנו הולכים למקווה בבוקר. לפעמים קורה שהמקווה לא חם, מוכר. נו, אז אם זה חורף, עכשיו האדם מגיע למדרגה הראשונה, הוא מתחיל לחשוב, עכשיו הוא מתחיל לחשוב. כדאי או לא, עכשיו הוא תרגל קצת למים. אני תמיד אומר לו, אתה לא תתרגל אף פעם. לא תתרגל. אם אתה נותן קפיצה אחת פנימה, בלי לחשוב, אז היית היום במקווה. אבל אם לא מובדר לך שאתה לאחוז, אתה תלבש את יצא החוצה. זה ברור, כאילו, כי זה לא שיש לפעמים דברים שהשכל לא יעזור לך בהם. עוד התבוננות לא תעזור. היית כזה טיפש, אבל לא היה לך פרספקטיבה לקלוט את הטיפש. וזה רק משל, זה נמצא בחיים, בהרבה הרבה משברים זה נמצא. מה שנדרש מהאדם באותם משברים, שים את הכל בצד. נסענו פעם אחד מהשליחים הכי גדולים של הרבי בארצות הברית. שליח באמת שבנה איזה 60 בתי חב"ד, לא רוצה להזכיר את השם שלו כי לא קיבלתי רשות, אבל שליח מאוד מאוד משהו אדיר. ואנחנו נסענו והגענו לאיזשהו הנהג, נסענו איתו, הוא ישב מאחור, אמר שהוא עייף, אז הוא ישן מאחורה, והגענו לאיזו משעול בזה, לא יודע, איך עוברים את זה, איך עולים פה, טיק, אתה נופל פה לתיום. הוא ראה שהאוטו נעצר, הוא יתאר, מה קרה? תרד, תביא את ההגה. אנחנו פרד מילים, עוד רגע אנחנו נופלים לתיום, אבל הוא עשה את זה, עשה את זה ובלי... אני ראיתי, הסתכלתי עליו, ראיתי את התנועה הזאת, הבן אדם לא חושב. הוא לקח את ההגה, מה אני צריך עכשיו לעשות? אם אני חושב ימין השמאלה, אני בטוח נופל לתהום. זאת אומרת, לא, שהוא לא חשב איך הוא נוהג, זה הוא כן חשב. אבל תחשוב רק על זה. אל תחשוב על מה שיש מהצד הימין ומהצד השמאל. וזה הנקודה, הנקודה היא... היה פעם צדיק שבא אליו אדם, אמר, אין לי ילדים, הוא רוצה ברכה לילדים. אז הוא אמר לו, אני לא יכול לברך אותך. בקיצור, אמר לו איזה דבר, הלך לצדיק שני, צדיק שני אמר לו, תיתן צדקה בגימטריה הזה, זה יהיה לך. אחרי זמן, הוא עשה חשבון של הגימטריה, הוא ראה שזה לא יוצא מה שאמר לו הצדיק. הוא חזר לצדיק הראשון, רצה לשאול על הצדיק השני. הוא רק נכנס בפתח, הוא אמר לו, אל תחשוב יותר מזה, אתה לא לקלקל. תחשוב על מה שאתה צריך לעשות. על מה שיש לך יכולת לעשות, תחשוב. מה שאתה לא יכול לתקן ולא יכול לשפר ולא יכול... אז אל תחשוב. מה קורה בשטח? זה באמת סיפור שמתאים לזה. היה אחד מהגאונים שלנו בעם ישראל, בדור הקודם, שתי דורות קודמים. היה חכם באיזמיר, היו הרבה חכמים באיזמיר, טורקיה.
מה?
איזמיר. איזמיר, איך קוראים את זה היום? בהגעה הישיבתית איזמיר. אז אחד מהם רבי חיים פלאג'י.
הוא בן אדם שכבר באמצע חייו הוא כתב למעלה מ-100 ספרים. כולם בכתב יד, שוכבים אצלו בבית, ערמות ערמות. לא היה כסף עדיין להדפיס. לא עליכם ולא על אף אחד, פרצה שריפה, גמרה לו את כל אוצר חייו. הבן אדם הזה ישב כל רגע פנוי, ואת כל הגיגים שלו העלה על הכתב, ובשבילו היה כל החיים. הוא התעלף, ושעוררו אותו, הוא התעלף עוד פעם. הבן שלו, הוא, אני לא זוכר, הוא כותב בספר כמה זמן לקח לו להתאושש מה... עכשיו, במשך כל המחלה שלו, כל יום בא הבן, והיה מדבר איתו על מה שהוא כתב, על מה שהוא חידש, על מה שזה, והבן היה מעלה את זה על הכתב בלי שהאבא ידע. עברו כמה חודשים, נוצר מזה לבד ספר. הוא בא לאבא, הראה לו. אמר לו, אבא, אתה רואה? וזה נתן לו כוח. נתן לו כוח, וזה, אני חושב שהוא הוא, הוא, הוא כתב עוד פעם איזה 120 חיבורים, בימי אמצע חייו. גאון אדיר היה. למה אני אומר את זה? אני אומר, הוא נמצא במשבר. רגע, אבל עכשיו יש לך איזה רעיון? תכתוב אותו. בסדר, אתה במשבר, אבל... זה הריפוי היחיד שיש לנו פה. אל תחשוב על מה שהיה, אל תחשוב על מה שיהיה, בסוף אתה משחזר את הכל. מי שחכם עשה את זה. מי שהיה יותר מדי... חושב, נעצר ולא המשיך את החיים. אני אומר גם אחרי חורבן, כמו חורבן השואה, אצלנו ברחוב, היה יהודי עכשיו שבשנה האחרונה נפטר, יהודי בן 96 אני חושב, איבד אישה ושישה ילדים בשואה, בא לארץ, התחתן עם אישה שגם לה היה משפחה וילדים, הביא עוד, לא יודע, אולי עוד שישה, שבעה ילדים, ועוד עשה כסף ברחובות, יש לו איזה כמה חנויות, יהודי דתי, כמה חנויות שהזכיר אותם, ועשרות נכדים, וזכה לאריכות ימים וזה. אני חושב לרגע, מה היה קורה אם הוא היה נעצר עם העבר שלו, כל זה היה נעלם, כל זה היה נגדע. ראיתי את הבן שלו לא מזמן, מביא בית הכנסת משקה ורוגות. זה יורצייט של אח שלי. איזה אח שלך? אף אחד לא שמע שאח שלו מת. לא, 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 לא. אבא שלי לפני המלחמה היה אישה עם 5 ילדים, ויש לי אח שקוראים אותו זליג. ואני יודע, אבא תמיד שמר את היורצייט שלו. אז אני מביא לחיים על השם שלו. יש לו אח מלפני 60-70 שנה. זה יכול להיות רק אצל בן אדם שעסוק במה שהוא צריך לעשות. אבל אם בן אדם חושב, כל מושג הבנייה נעצר. מה שהאדם צריך לעשות, עשיתי לי גנות, עשיתי לי פרדסים. אתה צריך לעשות גנות. יש לפעמים דברים שאתה מבין אותם, יש דברים שאתה לא מבין אותם, יש דברים שאתה בבחינת זכר, אתה משפיע, יש דברים שאתה בבחינת מקבל, תמשיך הלאה, תעשה מה שאתה יכול. תעשה מה שאתה יכול, יתקיים בך הפסוק, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. כאשר אתה תעשה איזשהו דבר, אלוקים יברך אותך, אל תדאג, יהיה ברכה. עם כל המחלות, ועם כל הרעב של השואה, ועם כל המכות, ועם כל האיסורים, תצליח להקים משפחה, בוא תצליח להיות עשיר, ותצליח לגדל את הילדים שלך, ולחתן אותם, לראות נכדים, עם כל זה, עם כל זה, אל תדאג. יהיה בסדר, אבל תעשה. ובאמת תראי, אנשים מוצלחים, אתה רואה אותם ככה. לא משנה כעת מה המצב האישי שלהם, המשפחתי שלהם, כשהם שקועים בלימוד, הם לגמרי בלימוד, כשהם צריכים לעשות הם לגמרי, הם המוצלחים בעולם. כשאתה שואל מה זה אדם מוצלח, שהוא מונח בזה, הוא מונח בזה עד הסוף, מונח בזה, מונח בזה עד הסוף, מונח בזה עד הסוף, אבל הוא מצליח למצות את עצמו. מה שאין כן, כשבן אדם, הוא בדיכאון היום. הוא שרף את היום. בסדר. קח את הדיכאון, זרוק אותו לפח. זה כאילו, שים את עצמך בצד. זה הטענה של הגנות והפרדסים. ואז אתה בסוף מצליח לעשות כל אצבע. בסוף יש לך הכל. בסוף אתה מגלה שכל מה שרצית, כל השאיפות שלך התממשו. אבל אם אתה... מי זה הקוטרים? רציתי ולא הלך לי, רציתי ולא הלך לי, רציתי... מי זה הקוטרים? אבל הוא לא עשה כלום. צריך שכל, צריך לחשוב, אבל צריך לדעת מתי לחשוב. ובאיזה נושא לשים את המחשבה, ובאיזה תחום. כל תחום שאתה לא יכול להזיז בו כלום, אל תחשוב עליו. לא ייתן כלום, מה? זה נקרא בזבוז, בזבוז חומר. תחום שאתה יכול להשפיע, עכשיו תעבוד עליו. עכשיו את זה. אתה רואה שבנושא הזה אתה לא יכול להזיז, עכשיו שים אותו בצד, קח את הנושא שאתה יכול להזיז. זה טקטיקה. זה לא, זה עובד. אחרי שעשית 5, 10, 20, 30 הדברים, פתאום אתה בא, מקבל מנוף, כל הדברים שקודם לא הצלחת לעשות, יש לך כלים לעשות פתאום. מה קרה? קודם לא יכלת להאמין שיהיה לך כלים. אבל עכשיו יצרת סולה. היה חכם אחד, הגמרא מספרת, שהוא היה נכנס לשיעור של רבי עקיבא, לא מבין אף מילה. רבי עקיבא, אלוף העולם בשכל. הוא אמר שיעור קשה, אף אחד לא מבין. אז הוא הלך לאיזה רב קטן, ישב אצלו, וחזר מילה מילה מה שהרב הקטן אמר. הרבה שנים ככה, חזר, 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 חזר לשיעור של רבי עקיבא, אופ, אני מבין. אבל הוא היה צריך לעשות לעצמו איזשהו, אם הוא היה חושב כל הזמן, הייתי בשיעור שם, לא הבנתי כלום. אני לא בשביל לימודים, עזוב אותך, אני לא בשביל לימודים. אז זה היה נגמר כך. נו, שהשם יעזור לנו, שנצליח למסות 1% ממה שיש לנו.